שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת יומא. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לראות את הפייסות, כלומר את ההגרלות שהיו עושים במקדש בשביל לחלק את התפקידים לכהנים השונים. נזכיר שאמרנו שסך הכל היו 4 הגרלות. הגרלה הראשונה הייתה בשביל תרומת הדשן, הגרלה השנייה הייתה הגרלה הכי גדולה, שזה לכל התפקידים של קורבן התמיד, עוד מעט נדבר עליה עוד פעם, הגרלה השלישית הייתה בשביל הקטורת, והגרלה הרביעית להעלות את האיברים לגג של המזבח עצמו. אלה הגרלות, והיום נחלק את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון נדבר על ההגרלה השלישית של הקטורת, בחלק השני נעצור רגע עם תמיד של שחר ונעבור לתמיד של בין הארבעים, נראה איך שם חילקו את התפקידים. בחלק השלישי נעבור להגרלה הרביעית, ובחלק הרביעי נחזור קצת להגרלה השנייה. אז החלק הראשון, הפייס השלישי, וזה הגרלה על הקטורת. אומרת המשנה שלהגרלה השלישית היו קוראים רק לחדשים, כלומר לאנשים שאף פעם לא הקטירו קטורת, ובאמת אומרת הברייתא שמעולם לא שנה בה, כלומר באמת אף כהן לא הקטיר קטורת יותר מפעם בחייו, ולמה? כי מי שהקטיר את הקטורת היה מתעשר, אז זה לא פייר לתת הזכות הזאת לאדם פעמיים כשמישהו אחר עוד לא קיבל. ומה המקור שהוא מתעשר? כתוב בדברים למד ג' בבזות הברכה, בפסוקים של שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב וכולי, ישימו כתורה בהפך, כלומר קטורת, וחליל על מזבחך, ואז פסוק מיד אחרי זה, ברך השם חילו, כלומר מי שישים כתורה, קטורת, יהיה לו ברכה, זה המקור, אבל הגמרא מקשה, הרי אחרי קטורה בהפך, כתוב גם וחליל על מזבחך, כלומר עולה, שהיא עולה כליל, אז אולי גם מי שמקריב עולה מתעשר, עונה הגמרא, ההנחה היא שרק אחד מהדברים אלו מעשיר, או הקטורת או העולה, ויותר סביר שזה הקטורת, כי הקטורת זה יותר נדיר, את העולה עושים הרבה יותר, והרי אי אפשר שכולם יהיו עשירים, לכן כנראה שזה הקטורת. עד כאן לגבי הפייס השלישי, הקטורת, בסוגריים, כיוון שבנו את הפסוק ההוא בזאת הברכה, הגמרא מביאה עוד רשא על זה, וזה שאומר רבה שרק בני לוי ובני יששכר יהיו מורי הוראה בישראל. בני לוי זה מהפסוק שאמרנו, יורו משפטיך ליעקב, יששכר זה מפסוק בדברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. עכשיו מקשה הגמרא, הרי גם ביהודה כתוב יהודה מחוקקי, אבל עונה הגמרא, נכון, יהיו למדנים גם מיהודה, אבל כאלה שיזכו שתיקבע הלכה על פיהם, זה יהיה בעיקר מלוי ומיששכר. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק הראשון כאמור לגבי הפייס השלישי. החלק השני זה באמצע עמוד א', וכאן אנחנו עוזבים קצת את הבוקר של בית המקדש, ועוברים לצהריים, לתמיד של בין הארבעים, איך שם בחרו את התפקידים השונים. אז אומר רבי יוחנן, בבין הארבעים לא עשו עוד פעם פייס, אלא פשוט חזרו על אותם תפקידים מהבוקר, כלומר מי שקיבל שחיטה בבוקר, שוחט בצהריים, מי שמעלה איברים בבוקר, מעלה בצהריים, אותו דבר. זה רבי יוחנן, ועם זה באמת נשאר גם למסקנה, אבל לפני זה נראה 3 קושיות. 3 הקושיות הן מברייתות שבאמת מאוד דומות אחת לשנייה, כל ברייתה טיפה יותר מפותחת מהברייתא לפני זה, אז אני אקרא קודם את כל 3 הברייתות, ואז נראה את 3 התירוצים. אז ברייתא הראשונה אומרת, כשם שמפייסין שחרית, כך מפייסין ערבית. כלומר, לכאורה, ממש נגד רבי יוחנן, גם בתמיד של בין הארבעים, עושים הגרלה. זו ברייתא אחת. ברייתא השנייה, אותו דבר, רק עם תוספת של מילה אחת, כשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית, וברייתא השלישית חוזרת על אותו משפט פעמיים, בפעם הראשונה זה בלשון זכר, פעם שנייה זה בלשון נקבה. כלומר, משפט ראשון זה, כשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית, ומשפט שני, וכשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית. אלה 3 הברייתות, ושוב, משלוש הברייתות עולה לכאורה נגד רבי יוחנן, כלומר שגם בבין הארבעים כן עושים פייס, ועונה הגמרא כך. לגבי הברייתא הראשונה והשנייה, היא עונה שהברייתות מתכוונות לא לכל התפקידים, אלא רק לקטורת, כי בקטורת באמת גם רבי יוחנן מודה שכן היו עושים עוד פעם פייס, כי כאמור, את הקטורת עושים פעם אחת בחיים. ממילא בצהריים צריך לעשות פעם נוספת. זה לגבי שתי הברייתות הראשונות. בברייתא הראשונה זה פשוט להגיד את זה, בברייתא השנייה זה קצת יותר מסובך, כי הברייתא אומרת כשם שמפייסין לא, בלשון זכר, משמע שהכוונה היא לקורבן תמיד, ולא לקטורת. אבל אומרת הגמרא, גם כאן אני יכול לגרוס לה, כלומר לקטורת, וזה מסתדר. לגבי הברייתא השלישית זה יותר מסובך, כי כאן כתוב במפורש שבערבית מפייסין גם לא וגם לא, אז לא זה הקטורת, אבל מה זה לא? לכאורה הקורבן התמיד, אז הנה תורה שוב נגד רבי יוחנן, עונה הגמרא, הברייתא השלישית מתייחסת לשבת. מה קורה בשבת? כמו שהזכרנו כמה פעמים, הכהנים היו מחולקים ל-24 משמרות כהונה, כל משמר היה מקבל שבוע בתורות, ואת ההחלפה בין המשמרות עשו בשבת בצהריים, כלומר בין תמיד של שחר לבין תמיד של בין ארבעים. ממילא בשבת, ודאי שכן היו צריכים לעשות עוד פעם הגרלה. עלה, כי המשמר שהיה בבוקר כבר הלך הביתה, ועכשיו הגיע משמר חדש. אז בזה גם רבי יוחנן מודה שהיו עושים עוד פעם הגרלה, אבל סתם ככה ביום רגיל, חוץ מעל הקטורת, לא היו עושים עוד פעם בבין הארבעים, אלא מי שעשה בבוקר עושה בבין הארבעים. זה עיקר החלק הזה. עכשיו לסיום שואלת הגמרא על עצם ההווה מינה שלנו. כלומר, כשקשנו על רבי יוחנן והעלינו על הדעת שאולי כן עושים עוד פעם הגרלות בערב, איך זה מסתדר עם הכלל שראינו בכ"ב עמוד א' שהיו ארבע פייסות ולא יותר? הרי אם מוסיפים עוד הגרלות בבין הארבעים, זה יותר מארבע. עונה הגמרא, גם לפי ההווה מינה, לא היה ההווה מינה שאנחנו נעשה את ההגרלות בבין הארבעים עצמו, אלא הכוונה הייתה שבבוקר, כשמתאספים בשביל כל אחת מארבע הגרלות, אז כל פעם נעשה פעמיים, פעם אחת בשביל התפקידים של הבוקר, ופעם נוספת כבר באותו כינוס נעשה עוד פעם הגרלות לבין הארבעים. זו הייתה ההווה מינה, אבל כאמור המסקנה היא שזה לא נכון, אלא מי שעשה בבוקר עושה בבין הארבעים, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי ההגרלה הרביעית, ואת זה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נראה מחלוקת בין המשנה שלנו לבין רבי אלעזר בן יעקב במסכת תמיד לגבי מי מעלה את האיברים למזבח עצמו. מה הכוונה? נזכיר שבהגרלה השנייה חילקנו את האיברים השונים של קורבן התמיד לשישה כהנים בשביל שהם יעלו איתם על הכבש, אבל הם לא עלו איתם עד לגג המזבח. הם עלו בכבש, הניחו, ואז הלכו ללשכת הגזית לקרוא קריאת שמע. רק אחרי זה באים כהנים וממשיכים ומעלים את האיברים עד לגג המזבח עצמו ושמים בתוך האש. מי עושה את זה? אז בזה המחלוקת. לפי המשנה שלנו, על זה עשו את הפייס הרביעי, כלומר היה נבחר כהן נוסף, שהוא היה מעלה את כל האיברים למזבח. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר בן יעקב במסכת תמיד, על זה לא עשו פייס רביעי, אלא אותם כהנים שהעלו את האיברים לכבש, המשיכו והעלו אותם גם לגג המזבח. זו המחלוקת, והגמרא הביאה סברה לכל צד. הסברה של המשנה שלנו זה ברוב עם הדרת מלך, כלומר עדיף לערב כמה שיותר כהנים בקורבן התמיד. הסברה של רבי אלעזר בן יעקב זה שזה לא דרך ארץ, שכהן מתחיל לעלות למזבח, ואז מפסיק באמצע ומישהו מחליף אותו, זה נראה כאילו זה תורך עליו להמשיך, לכן אותם כהנים ממשיכים, ועד כאן השלב הראשון. שלב שני, עכשיו תשאלו, לפי רבי אלעזר בן יעקב, שלא עשו פייס רביעי בשביל זה, אז מה היה הפייס הרביעי? הרי כאמור יש לנו כלל מדף כף ב' שהיו ארבע פייסות, אז בשביל זה נזכר בפייס נוסף שראינו עצמול, שהוא קורה קצת לפני הפייס השלישי של הקטורת, וזה מי ימלא את המחתה של הקטורת בגחלים. זה פייס שראינו אתמול, וממילא אומר רבא שרבי אלעזר בן יעקב, שחולק על הפייס הרביעי של המשנה שלנו, כנראה הוא סובר כמו הפייס שראינו אתמול, וככה גם לו יש ארבע פייסות. הפייס השלישי יהיה מילוי המחתה, והפייס הרביעי יהיה הקטורת. זה רבי אלעזר בן יעקב. ועכשיו חזרה למשנה. המשנה הרי אומרת שהפייס הרביעי זה העלה לגג המזבח, אז מה היא תעשה עם הפייס של אתמול? אומר רבא, היא תחלוק עליו, כמו שבאמת רבי יהודה אתמול חלק על הפייס הזה, ואמר שאין כזה דבר. אז לסיכום, יש לנו שתי שיטות לגבי הפייס השלישי והרביעי. שיטת המשנה ורבי יהודה זה שאין פייס של מילוי המחתה, אלא הפייס השלישי זה הקטרת הקטורת במחתה, והפייס הרביעי זה העלת האיברים לגג המזבח. שיטת רבי אלעזר בן יעקב זה שהפייס השלישי זה מילוי המחתה, הפייס הרביעי זה הקטורת, ואין פייס של העלת האיברים למזבח, כי מי שעשה את זה זה מי שעלה אותם לכבש, ועד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי זה במשנה בעמוד ב', והוא קצת מחזיר אותנו חזרה אחורה לפייס השני. נזכיר שהפייס השני הוא בעצם הפייס המרכזי של קורבן התמיד וכל מה שמסביב לו. שם קבעו את התפקידים של 13 כהנים שונים, אחד שוחט את הקורבן, אחד זורק את הדם על המזבח, אחד מדשן את המזבח הפנימי, אחד מדשן את המנורה, בזה הגענו לארבעה כהנים, אחרי זה יש עוד שישה כהנים שמעלים את האיברים השונים של הקורבן לכבש, שזה אחד שמעלה את הראש והרגל, אחד מעלה את שתי הידיים, אחד מעלה את העוקץ והרגל השנייה, אחד מעלה את החזה והגרה, אחד מעלה את שתי דפנות ואחד מעלה את הקרביים, בינתיים הגענו לעשרה כהנים. אחרי זה אחד מעלה את הסולת, אחד מעלה את המנחת חביתין של הכהן הגדול, ואחד מעלה את היין לניסוך היין, ובזה הגענו ל-13 כהנים שונים שמקבלים את התפקיד שלהם בפייס השני. זה מה שראינו אתמול בדף קפה, היום במשנה די נחזור על זה עוד פעם, אבל נוסיף עוד כמה תפקידים שלא הוזכרו אתמול. נראה את המשנה, ואז את הגמרא על זה נחלק לשלושה סעיפים. אז אומרת המשנה שקורבן התמיד קרב בתשעה כהנים, או בעשרה, או באחד עשר, או בשניים עשר. מה הכוונה? מה זה המספרים האלו? המשנה כאן לא סופרת את כל התפקידים שתיארנו עכשיו, שכאמור זה יוצא 13, אלא רק את התפקידים משלב העלאת האיברים לכבש. כלומר, היא מדלגת על ארבעת התפקידים הראשונים, שזה שוחט, זורק, מדשן מזבח פנימי ומדשן את המנורה, והיא סופרת רק משם והלאה, ולכן 13 פחות ארבעת התפקידים הראשונים, זה תשעה תפקידים. לכן אומרת המשנה שסתם ככה, תמיד קרב בתשעה קונים, שזה כמו שכבר פירטנו, שישה מהם מעלים את האיברים השונים למזבח, ואז עוד אחד מעלה את הסולת, אחד את החביתין של הכהן ואחד את היין, סך הכל תשעה. בינתיים בעצם לא הוספנו שום דבר מיוחד מעבר למה שראינו אתמול. אבל זה המצב בתמיד של שחר ביום רגיל. אבל אומרת המשנה, יש תמידים שבהם יש יותר תפקידים, וזה בסוכות, בשבת וגם בתמיד של בין ארבעים. בואו נראה למה. אז בסוכות יש את כל התפקידים שאמרנו, ועוד תפקיד אחד, וזה להעלות את הצלוחית של המים, כי בסוכות היו מנסחים לא רק יין, אלא גם מים, אז צריך עוד מישהו שיעלה את זה, אז סך הכל 10 כהנים. בשבתות היו סך הכל 11 כהנים בתמיד של שחר, כי חוץ מהתשע הרגילים, היו צריכים עוד שניים שיעלו גם את הבזיחים, שזה כלים עם לבונה, שהיו על שולחן לחם הפנים, ובשבת הקריבו אותם על המזבח, אז לכן צריכים עוד שני כהנים, כל כהן לוקח אחד, סך הכל 11. זה בסוכות ובשבת, ובשבת שיוצא בסוכות, יוצא סך הכל 12, כי צריך אחד לצלוחית מים של סוכות, ועוד שניים לבזיחים, שזה סך הכל 3, אז 9 ועוד 3 זה 12. זה לגבי תמיד של שחר בחול רגיל, בסוכות, בשבת ובשבת סוכות. עכשיו לתמיד של בין ה-40, אז גם כאן יש לנו את 9 הבסיסיים, אבל בנוסף לזה יש עוד שני כהנים, שכל אחד מהם לוקח גזיר עץ, כלומר גזע עץ, אז סך הכל 9 ועוד 2, 11. עד כאן המשנה, רק בסוגריים, מה זה הגזירי עץ האלו? אז יש מצווה מהתורה, גם בתמיד של שחר וגם בתמיד של בין ה-40, לעלות למזבח עוד שני גזירי עץ, עוד מעט נראה מקורות לזה. בבוקר כהן אחד עשה את זה, וכבר ראינו בדף כף ב' שזה הכהן שזכה בתרומת הדשן, והמשנה כאן לא הזכירה אותו כי הוא עושה את זה עם תרומת הדשן עוד לפני הבוקר, כלומר לפני הפייס השני, לכן המשנה לא ספרה אותו. בבין ה-40 לעומת זאת, לא עשו את זה לפני כל העסק, כמו בבוקר, אלא ממש באמצע התהליך, אחרי שעלו את האיברים לכבש, אבל לפני שהמשיכו לעלות אותם לגג המזבח. בשלב הזה באו שני כהנים, כל אחד עם גזיר עץ, ולו את שני הגזירים למזבח, לכן את זה המשנה כן סופרת, כי זה נעשה תוך כדי תהליך ההקרבה של התמיד, ולכן בבין ה-40 זה יוצא 11, כי זה 9 ועוד 2. אז עד כאן כאמור המשנה, ועכשיו את הגמרא נחלק לשלושה סעיפים. נתחיל מהסעיף השלישי, שבגמרא זה מאוד קצר, 3 שורות לפני המשנה השנייה בעמוד ב', אנחנו מתחילים בו כי הוא ממש ממשיך את המספרים של המשנה, וזה ברייטה שמביא רבי חייא. הברייטה די חוזרת על מה שראינו במשנה, רק שהברייטה במקום לספור כמו המשנה, רק משלב העלת האיברים למזבח, היא סופרת כמו המשנה שראינו אתמול לגבי הפייס השני, כבר מההתחלה, מהשחיטה של התמיד. לכן זה מוסיף בעצם עוד 4 תפקידים, השחיטה, הזריקה, הדישון המזבח, המזבח הפנימי והמנורה, ולכן המספרים שלהם כמו המשנה שלנו, אבל כל פעם ועוד 4. כלומר, ביום חול זה 9 ועוד 4, כלומר 13. בסוכות זה 13 ועוד 1 של הצלוחית מים, כלומר 14. בשבת זה 13 ועוד 2 של הבזיחי לבונה, אז 15. ובשבת וסוכות זה 13 ועוד 3, 16. כלומר, בדיוק כמו המשנה, פשוט הוספנו כאן 4 לכל אחד מהשורות. עכשיו שואלת הגמרא, והתניה, הרי יש ברייתא שאומרת שלפעמים גם היו 17, איך הגיעו לזה? עונה הגמרא, זה כמו רבי יהודה וכמו המשנה שראינו מקודם בחלק השני, שיש עוד פייס שקבע מי הכהן שימשיך ויעלה את האיברים לגג המזבח עצמו, אז גם את זה צריך להוסיף למספרים, כי גם זה חלק מהתמיד, אז צריך להוסיף אחד לכל שורה, אז יוצא שהמקסימום שיכול להיות בשבת סוכות זה 17 כהנים. ועד כאן הסעיף השלישי בגמרא, כאמור הקדמנו את זה, כי זה ממש המשך של אותם מספרים במשנה, ועכשיו נחזור חזרה אחורה לתחילת הגמרא, לסעיף הראשון בגמרא. הנושא של הסעיף הראשון זה לגבי ניסוך המים בסוכות. שאמרנו מקודם שהם מוסיפים עוד כהן בשביל זה, ועכשיו בא רבי אבא בגמרא ואומר זה רק בתמיד של שחר. אבל בתמיד של בין ה-40 לא היו מנסחים מים, ויש לזה שתי הוכחות. רבי אבא מוכיח את זה מהמשנה שלנו, ורב אשי ממשנה בסוכה. ההוכחה מהמשנה שלנו זה שאמרנו שבבין ה-40 היו 11 כהנים, וכאן המשנה לא אמרה שבסוכות מוסיפים עוד אחד, אז כנראה שבסוכות עדיין יש רק 11, כלומר מנסחים את המים רק בבוקר ולא בבין ה-40, זו הוכחה מהמשנה. ההוכחה מהמשנה בסוכה זה שיש סיפור שם על צדוקי אחד שבמקום לנסח את המים לתוך הספל שהיה קבוע על גג המזבח, הוא ניסח את זה על הרגליים שלו, כי הצדוקים לא האמינו בניסוך המים, והמשנה מספרת שהעם ראה את זה ורגמו אותו באתרוגים שלהם. ואומר רשי, למה משנה שם צריכה להדגיש שרגמו אותו באתרוגים? מה זה משנה במה רגמו אותו? אלא שהמשנה רצתה להדגיש שהיה מדובר בבוקר, כשהיה להם אתרוגים, כי אמרו את ההלל עם 4 מינים, וזה מלמד אותנו שהמקרה זה יכול לקרות רק בבוקר, כי רק בבוקר ניסחו את המים, ולא בבין ה-40. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה באמצע עמוד ב', וזה לגבי שני גזרי עצים, שאמרנו שמביאים אותם גם בתמיד של שחר וגם בתמיד של בן הארבעים. והשאלה היא מה המקור לזה. אז לגבי תמיד של שחר, זה פסוק די מפורש. כתוב בויקרא ו' פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה וכו'. אז הנה אנחנו אומרים די מפורש שיש כהן אחד שעולה, הכהן, והוא מביא עצים, כלומר שני גזרי עצים. זה לגבי הבוקר. לגבי בין הארבעים, לזה אין לנו פסוק מפורש, אז הגמרא מביאה ברייתא ששם אומר רשב"י שזה נלמד מפסוק שכתוב על עולת נדבה. כתוב ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, ואומר רשב"י שהפסוק הזה לא בא ללמד על הבוקר, כי לבוקר כבר יש לנו פסוק. ממילא, אם אינו עניין לבוקר, תנאו עניין לערב, ומכאן מקור לשני גזרי עצים בערב. ואגב, כאן אפשר גם לראות שזה לא כהן אחד עושה, אלא כמו שאמרנו, שני כהנים, כי כאן זה לשון רבים, ונתנו בני אהרון, אז הנה יש לנו מקור גם לבוקר וגם לערב. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, אולי בכל זאת גם הפסוק הזה הוא לבוקר, והוא בא ללמד שבבוקר צריך ארבעה גזרי עצים? עונה הגמרא, לא סביר. כי אם זה היה גם לבוקר, התורה הייתה צריכה להשתמש בשני הפסוקים באותה לשון. הרי בפסוק של הבוקר כתוב, וביער עליה כהן עצים. ואילו בפסוק הנוסף כתוב, וערכו עצים. מזה שזה לא באותה לשון, מסתבר שזה לא מדבר על אותו דבר, אלא אחד על הבוקר והשני על בין הארבעים. זו התשובה, ואם זה באמת נשאר למסקנה, ולפני שנוכל לנוח, יש פה עוד שאלה ותשובה, שואלת הגמרא, אולי בכל זאת זה כן על הבוקר, וזה שהתורה שינתה את הלשון, זה פשוט בשביל להבדיל שפעם אחת עושה את זה כהן אחד, ופעם שנייה עושים את זה שני כהנים. אומרת הגמרא, לא. בשביל לומר לנו את זה, מספיק שהתורה השתמשה בפרק ו' בלשון יחיד, ובפרק א' בלשון רבים. בשביל זה לא צריכה לשנות הלשון. זה שהיא שינתה את הלשון, שפעם אחת כתוב וביער, ופעם אחרת כתוב וערכו, זה כבר מוכיח, כמו שאמרנו, שכל אחד מהם מדבר על משהו אחר. פרק ו' מדבר על הבוקר, ופרק א' על בין הארבעים. אז זה המקור שלנו לזה שגם בבוקר וגם בבין הארבעים צריכים שני גזרי עצים. בבוקר זה כהן אחד עושה, זה שזכה בתחומת הדשן, ובין הארבעים שני כהנים עושים את זה. תראו בתוספות בעמוד א' שהוא דן מתי עשו את הפייס בשביל לבחור את שני הכהנים אלו, האם בבין הארבעים או האפשרות שתוספות מעדיף עשו את זה בבוקר במהלך הפייס השני. בכל אופן, בזה הגענו לשלוש שורות לפני המשנה השנייה בעמוד ב', את שלושת השורות אלו כבר ראינו מקודם, זה הסעיף השלישי שהתחלנו בו, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו עם לעסוק בחלוקת התפקידים בין הכהנים השונים, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הפייס השלישי, שהוא היה לקטורת, והדגשנו שהפייס הזה מיועד רק לחדשים, כלומר רק למי שאף פעם לא הכתיר את הקטורת, כי הקטורת מעשירה את מי שעושה אותה, ורוצים לתת הזדמנות שווה לכולם, ולמדנו שהיא מעשירה מהפסוק ישימו כתורה בהפכה וכולי, ברך השם חילו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לתמיד של בן הארבעים, גם שם יש הרבה מהתפקידים של הבוקר, ואומר רבי יוחנן שלבן הארבעים לא עשו עוד פעם הגרלה, אלא כל מי שעשה בבוקר עושה עוד פעם בערב. הקשנו עליו כמה קושיות, וראינו שבאמת יש שני יוצאי דופן, וזה הקטורת, כי לא רוצים שאדם אחד יקטיר פעמיים קטורת, ולכן לזה כן עשו עוד פעם הגרלה בבן הארבעים, וגם כן בשבת, כיוון שהמשמרות התחלפו, אז למשמר החדש עשו עוד פעם הגרלות. לגבי שני גזירי העצים של בן הארבעים, ראינו בתוספות שלזה כן היו עושים את הגרלה כבר בבוקר. בכל אופן, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על הפייס הרביעי, וראינו שיש שתי שיטות באופן כללי. לפי המשנה שלנו, כמו רב יהודה, הפייס השלישי זה הקטורת, והפייס הרביעי זה המשך העלאה של האיברים מהכבש לגג המזבח. לעומת זאת, לרבי אלעזר בן יעקב, הוא מכניס פה עוד פייס לפני הקטרת הקטורת, וזה הפייס על מי ימלא את המחתה של הקטורת בגחלים, זה לדעתו הפייס השלישי. הפייס הרביעי זה הקטורת, ולגבי העלאת האיברים, לזה לא צריך פייס, כי אותם כהנים שעלו אותם עד הכבש, הם ימשיכו ויעלו אותם אחרי זה לגג המזבח. לעומת זאת לרבי יהודה ולמשנה שלנו, אין פייס על מילוי המחתה, ויש פייס על המשך עליית האיברים, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי חזרנו שוב לפייס השני שראינו אתמול, ובמשנה שלנו שוב ראינו את המספרים, רק שהמשנה מדלגת על ארבעת התפקידים הראשונים של שחיטה, הזריקה, דישון המזבח הפנימי ודישון המנורה, והיא סופרת משם והלאה כמה כהנים צריכים בשביל קורבן התמיד. אז ביום חול זה יוצא תשעה כהנים, כי שישה כהנים מעלים את האיברים השונים למזבח, ואז עוד שלושה מעלים את הסולת, את חביתי הכהן הגדול ואת היין. בסוכות מוסיפים עוד תפקיד, וזה העלת המים, סך הכל 10. בשבת מוסיפים עוד שניים בשביל שני הבזיחים, סך הכל 9 ועוד 2, 11, ובשבת סוכות יוצא 12, כי זה 9 ועוד 1 ועוד 2. כל זה לגבי תמיד של שחר. בתמיד של בין הארבעים זה התשע הרגילים, ועוד שניים שמביאים את שני גזרי העצים, זה היה במשנה. את הגמרא על זה חילקנו לשלושה סעיפים, והתחלנו בסעיף השלישי, כי הוא ממש ממשיך את המשנה, וזה ברייטה של רבי חיה, שאומרת את אותם מספרים בדיוק, אבל כמו המשנה של אתמול, היא מוסיפה את ארבעת התפקידים הראשונים של השחיטה, הזריקה, דישון המזבח הפנימי ודישון המנורה, כך שהיא מוסיפה ארבע לכל שורה, כלומר ביום רגיל זה תשע ועוד ארבע, כלומר 13, בסוכות זה 13 ועוד 1, כלומר 14, בשבת זה 13 ועוד 2, כלומר 15, ובשבת סוכות זה 13 ועוד 3, כלומר 16, וזה שיש ברייטה שאומרת שגם מגיעים ל-17, זה כי הברייטה מחשיבה גם את הכהן שממשיך ומעלה את האיברים לגג המזבח, כמו שיטת המשנה שלנו ורב יהודה, ועד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הראשון הוכחנו שבסוכות מנסחים את המים רק בבוקר ולא בבין הארבעים. הוכחנו את זה גם מהמשנה שלנו שאומרת שבבין הארבעים היו 11 תפקידים, והיא לא אומרת שבסוכות היו 12. והוכחנו את זה גם מהמשנה בסוכה שמספרת שרגמו את הצדוקי שניסח את המים על הרגליים שלו באתרוגים, בשביל להדגיש שזה היה בבוקר שאז היו להם אתרוגים ולא בבין הארבעים, כי בבין הארבעים אין איסוך מים. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה לגבי גזרי עצים, מה המקור לזה? אז לגבי הבוקר זה מפורש, הוא ביאר עליה הכהן עצים בבוקר ובבוקר, אז הנה כהן אחד מביא שני עצים. לגבי בין ארבעים, רשבי אומר שלומדים את זה מהפסוק של עולת נדבה וערכו עצים עליה, שזה יש פה שני כהנים שעורכים שני עצים, ואם אינו עניין לבוקר, תנאו עניין לבין ארבעים. עכשיו הגמרא שאלה אולי זה גם על הבוקר וצריך להביא בעצם פעמיים בבוקר, והגמרא ענתה שלא, כי אחרת התורה לא הייתה משנה את הלשון שבפסוק אחד כתוב וביאר, ובפסוק השני כתוב וערכו, אלא מכאן שאחד על הבוקר והשני על בין ארבעים, כל טוב.